שלום וברוכים הבאים לתוכנית 62 של ספק סביר.
ייי.
היום שבת, 11 ביוני 2011. וכן, תוכנית. ואיתי נמצאים ערן אבירם.
אמן.
אביב אור.
שהכל נעשה בדברו.
מצוין. ברק ניצן.
שלום.
וירון נעשה.
מצוין. שמח להיות יהודי.
אוקיי, אז אחרי שכולנו
יודעים... לא יודע, אתם התחלתם פה איזה וייב כזה.
אנחנו דיברנו עליך, שהכל נעשה בדבריך, ירון.
מצוין. ומי את, אבל?
אני ליאורה לוי. אהלן, כן, שלום. וכיף, ובוא נתחיל בתוכנית.
והאם התמיכה המוסרית הזאת הופיעה בעצמה?
לא, ויש לנו תמיכה קולוניארית, אומרים? קולינארית. קולינארית, משני אבני.
תיקון, מאז ההתפרצות של המלפפונים שהורגים, האקדמיה העברית החליטה לשנות את קולינרי, בגלל שזה נשמע קצת כמו אי-קולי, כן, לסימפילרי. It's not true.
אוקיי, אז נתחיל. מצוין.
ירון, אתה תספר לנו על הקוונטום?
כן, כן, כן. אז the shit just got real, כמו שאומרים.
Man, I just got stoned.
מצוין, אז אתה תהיה במצב המושלם לפאזי לוג'יק שצריך בשביל זה, כן. אז ככה, היום הגעתי למסקנה, כשעשיתי שוב פעם חזרה על האייטם הזה, מכניקת הקוונטים זה קשה, לצערי הרב, אבל בכל זאת... בוא ננסה ונראה. אז ככה, מכניקת הקוונטים היא לא רק קשה כי יש בה מתמטיקה מסובכת בצורה שלא תאמן, אלא גם כי התופעות שהיא חוקרת, למרות שהיא נותנת תחזיות מאוד מאוד מדויקות, בתכלס זאת התיאוריה עם התחזיות הכי מדויקות שיש למין האנושי, שגם עובדות, היא מאוד נוגדת את האינטואיציה שלנו. מסתבר שבעולם התת-אטומי נראה לפחות שדברים מתנהגים בצורה מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים אליהם. ואחד הניסויים המאוד מאוד מפורסמים, שהוא כבר קיים באזור המאה השנה, וחושף מאוד מאוד יפה חלק מהבעייתיות שיש בלהבין את מכניקת הקוונטים, זה ניסוי איך אומר, חריר כפול, אני לא יודע איך מתרגמים את זה בעברית, דאבל סליט אקספרמנט, חרירי. חרירי. אכן, יפה. וכמו הרצח של חרירי, כך אני עכשיו ארצח את נשמותיכם הרכות. חריץ, כן. הניסוי הוא מאוד מאוד פשוט, אבל התוצאות שלו מאוד מאוד מפתיעות, והוא היה אחד מהניסויים הראשונים ש... ערבבו מחדש, אפשר להגיד, את הדיון על האם האור הוא חלקיק או גל. זה אחד מהדברים העיקריים שהביאו לאנומליות, שהביאו לפיתוח מכניקת הקוונטים, אפשר להגיד. מה שעושים בניסוי הזה זה כזה דבר. לוקחים מקור אור, לוקחים איזשהו מחסום לאור, ועושים במחסום זה שני חריצים מאוד מאוד דקים. ואז מאירים דרך החריצים באור. ומה שרואים בצד השני, כלומר, זה נעשה מול קיר, ואז מסתכלים על הקיר, ומה שרואים על הקיר זה מה שנקרא תבנית התבחות. מה זה תבנית התבחות? אם תדמיינו לכם גלים בבריכה או באמבטיה, אז כשמגיעים שני גלים משני כיוונים שונים, והם נתקלים אחד בשני, הם לא פשוט מבטלים אחד את השני או משהו כזה, אלא נוצרת תבנית יחסית מורכבת שבחלקים מסוימים של הבריכה או האמבטיה נוצרים גלים גבוהים יותר, זה מקומות שבהם הגלים מחזקים אחד את השני, ובשאר המקומות נוצרים אזורים של מים שקטים, שבהם כאילו אין גל בכלל, שזה מה שנקרא התבחות הורסת, כלומר ששני הגלים מבטלים אחד את השני. זה משהו מאוד מאוד מוכר בדינמיקה של נוזלים, ושוב, אתם יכולים לראות את זה בקיור שלכם לצורך העניין. תעשו עדוות במים ואתם תראו איך כששני גלים נפגשים נוצר בדיוק התבנית המעניינת הזאת. אוקיי, ואז מאירים את האור דרך החריצים ומגלים בדיוק את אותה תבנית, כלומר על הקיר רואים מקומות עם אור מאוד בוהק, ואז צל, ואז אור מאוד בוהק, ואז צל, ממש כמו גלים מבריכה. ואז אומרים, אוקיי, מעולה, כנראה שהאור מתנהג כמו גלים, כי זה בדיוק מה שגלים עושים, אין שום בעיה עם זה. הבעיה היא שאנחנו יודעים, וזה מה שמכניקת הקוונטים גם מראה, ויש ניסויים אחרים שמראים את זה, אור גם מתנהג כמו חלקיק לפעמים. הוא מתנהג כמו ממש עצם כדורי קטן, שיש לו ממש מסה ואנרגיה, לא מסה, סליחה, שיש לו ממש אנרגיה, והוא מסוגל ממש לפגוע בדברים ולהזיז אותם. ככה לדוגמה, אם יש מתכת, ואתם מאירים עליה באור בעוצמה מספיק גבוהה, אז לכדורים האלה של החלקיקים של האור, לפוטנים, יש מספיק אנרגיה, ומסוגלים להעיף אלקטרונים מהמתכת ולגרום ליצירה של זרם חשמלי. יש, לא יודע, כל תלמיד בכיתה ה' בערך שעשה מעבדה בפיזיקה, אז יש את המחט הזאת שזזה כשמאירים עם הנורה על המעגל החשמלי. זה משהו שידוע. ובאופן כללי, אור כחלקיק זה תופעה שידועה, ויש הרבה ניסויים שמראים שהאור גם מתנהג כמו חלקיק. ואז עולה השאלה, אוקיי, איך מיישבים את הדבר הזה? ומעבר לזה, מאז שהניסוי נהגה, היכולת הטכנית שלנו הגיעה למצב כזה, שבו אנחנו יכולים לחזור על הניסוי, אבל במקום להפעיל איזה פנס מאוד גדול שיעיר דרך שני החריצים, אנחנו יכולים להפעיל מקור אור ששולח פוטון אחד בודד בכל פעם. כלומר, חלקיק אחד של אור. והדבר הפריקי לחלוטין, שאומרים שזה פרדוקס, זה לא באמת פרדוקס, אבל הדבר שבאמת מעוות את המוחות של כל מי שעוסק בניסוי הזה, זה שגם כשרק חלקיק אחד עובר בכל רגע נתון, דרך, אנחנו מפרשים את זה, או החריץ הזה, או החריץ הזה, על הקיר נוצרת אותה תבנית של התאבכות. כלומר, זה כאילו שהחלקיק התנגש עם עצמו ויצר את התבנית הגלית הזאת.
הוא עובר בשני החריצים בו זמנית, בכל זאת.
כן. עכשיו, מה שחשוב להבין, הדרך שלנו להתייחס לזה כאילו שהוא עובר בשני החריצים בו זמנית או מתאבך עם עצמו, זה פשוט הדרך של השפה האנושית להתמודד עם התופעה הפיזיקלית שמתרחשת.
מכוונים אותו לחריץ אחד ורואים את התופעה כאילו הוא עובר דרך שניים?
כן. זאת אומרת, יש לי מקור אור שפולט פוטון נניח כל דקה, ועדיין, אם אני אסתכל על הקיר, אם אני אחליף את הקיר בלוח צילום, ואני אבוא אחרי יומיים, ואני אראה מה נוצר בלוח צילום, אז אני אראה אזורים של אור, צל, אור, צל, אור, צל. זה למרות שכל פוטון היה לבד במערכת, לא היה לו איני להתנגש וליצור את התבנית הזאת של ההתאבכות.
אבל מה שאתה לא רואה, זה פוטון אחד מייצר את התופעה הזאת.
נכון. החלק גדול בכל הקטע של מכניקת הקוונטים זה שזה, היא מדברת ברמה סטטיסטית, כל התצפיות, או הרוב המכריע של התצפיות שהיא עושה זה בנוגע לקבוצות של דברים, או תופעות לאורך זמן, ואז היא אומרת זה 50% מהזמן יקרה ככה, ו-50% מהזמן יקרה ככה, וזה אכן נכון. כלומר, אם אתה עושה את הניסוי רק עם פוטון אחד, אז הוא מגיע למקום כלשהו על הקיר. פשוט אם אתה חוזר על הניסוי שוב ושוב ושוב ושם באמת סרט צילום, אז אתה רואה שהיית מצפה שהוא פשוט יגיע לכל המקומות האפשריים על הקיר, אבל הוא לא. הוא מגיע לפסים מאוד מאוד ספציפיים שהם בדיוק מתאימים לתבנית התאבכות של גלים.
הייתי אומר, אם היית, כמו ברוב הניסויים, אתה מכוון אותו למקום מסוים, היית מצפה שהוא ינחת שם פעם אחרי פעם.
כן.
זאת אומרת, הוא, הפוטון הבא ינחת בדיוק באותו מקום.
כן.
כשאני שולחת פוטון עכשיו, הוא פוגע במשהו, הוא לא משחרר במשהו, הוא פוגע איזה משהו שאולי משהו שהוא משחרר יוצר איזשהו...
אז לא, אלה תופעות מאוד מבודדות, ושוב, מחליפים את זה בסרט צילום, שכשהפוטון פוגע בו, הוא משחיר אותו פשוט. ואז שום דבר נוסף לא משתחרר למערכת. בכל אופן, אז זה הניסוי וזה הבעייתיות שלו, ובאמת, כאילו, בכל מאמר שעוסק בזה, זה מגיע בסופו של דבר למשפט הזה שערן אמר, כן, נו, אבל עכשיו, אחרי שסיימנו את כל ההתפלפלויות, דרך איזה חריץ הוא עבר? כי כאילו, ברור שהוא אמור לעבור עוד דרך חריץ א' או דרך חריץ ב', ולכאורה מה שהמשוואות מעידות עליו זה שכאילו הוא עבר דרך שניהם, כי הוא כאילו התאבך עם עצמו ויצר את התבנית הזאת. מה שחשוב להבין בנוגע לכל מה הדברים שעושים עם מכניקת הקוונטים, על המתמטיקה אין עירור. המתמטיקה נכונה, היא נותנת תחזיות נכונות, הצליחו לעלות על משוואות מאוד מדויקות, שלמרות שחוקרים אותם כבר 100 שנה, הן מפיקות תוצאות א' ונכונות בכל ניסוי שעושים להם. הבעיה היא לקחת את המשוואות האלה ונסות לתרגם אותם למונחים שהמוח שלנו, שגדל בסביבה של עצמים גדולים שנעים במהירויות מאוד נמוכות, יודע להבין. אז אנחנו משתמשים במילים כמו עבר דרך והתאבך עם עצמו ופגע בקיר, אבל המונחים האלה הם לא באמת מתאימים למה שהמתמטיקה אומרת שקורה. המתמטיקה אומרת שאפסילון קטן מ-0.03, וכשתעלה אותו בריבוע ותחסיר ממנו I7, אז יצא איזה משהו. אנחנו אומרים שהוא פגע בקיר, אבל המונחים האלה הם לא זהים. בגלל זה גם הרבה אנשים אומרים, לפעמים הוא מתנהג כמו גל ולפעמים הוא מתנהג כמו חלקיק. זה כבר איזושהי טעות של השפה. לא, יש עצם ששני הדברים האלה הם התכונות שלו. אני אתן דוגמה, זה כמו שתארו לכם שאתם מכירים רק מוטות ברזל ופלסטלינה. אוקיי? ואתם אומרים, אוקיי, מוט ברזל זה משהו שכשאני דוחף אותו ומושך אותו, הוא נשאר חזק, אבל פלסטלינה, גיימן דוחף אותה וגיימן מושך אותה, היא מתקפלת. ואז יום אחד אתם מגלים חבל, שכשדוחפים אותו הוא מתקפל, אבל כשאתם מושכים אותו, אתם יכולים למשוך אותו, הוא ממש מפעיל כוח, אם אתם קושרים אותו בקצה השני. ואז אתם אומרים, גיליתי משהו שהוא לפעמים פלסטלינה, והוא לפעמים מוט ברזל. לא, אתה גילית חבל, פשוט אין מילה בשפה שלך שמתארת את זה. אז זה פחות או יותר, כאילו, זה לא שהוא לפעמים גל ולפעמים חלקיק.
רק לשם ההבהרה, כל מה שאתה מדבר עליו זה תמיד עם שני חריצים. זאת אומרת, אם אני אשים חריץ אחד עם פוטון אחד, אין שום התאבכות ואין שום דבר.
נכון, ואני אקח את זה צעד אחד נוסף, אם את תנסי למדוד, כלומר לשים מכשיר שיגיד לך האם הפוטון עבר דרך חריץ א' או דרך חריץ ב', התבנית תיעלם. התבנית התאבכות הזאת, כן.
אז אומרת, אם יש מכשיר בצד שמודד את זה, הוא מבטל את ההתאבכות?
כן.
לכאורה מבטל אותה, אנחנו לא באמת יודעים.
כן, עכשיו... זהו, בדיוק. אנשים מייחסים איזושהי, שכאילו קורה פה איזה קסם. כן, אתה רואה, כשאני מחפש אותו, אז הוא נעלם ומשנה את הטבע שלו. יש המון בלבולים במכניקת הקוונטים בין מה שהמתמטיקה אומרת לבין הפרשנות. המתמטיקה פשוט אומרת ששינית משתנה מסוים מעל לגודל מסוים, ולכן המשוואה מתנהגת שונה. אין פה שום דבר קסום, זה פשוט מתמטיקה.
אני חושב שאפשר להסביר את זה יחסית בקלות. הרי כשאנחנו מודדים דברים בעולם המקרו, בעולם שלנו, אז כשאנחנו מסתכלים, מה זה אומר לבדוק אותם בעצם? זה לשגר עליהם פוטון או משהו ולראות אותו חוזר, ואז אנחנו יודעים בעצם מה קורה שם. אין לנו שום דרך לדעת מה קורה, אלא אם אנחנו משגרים איזה חלקיק על זה, ואז בודקים אותו בדרך חזרה. וכשמגיעים לחלקיקים, אז ברגע שאתה משגר עליהם חלקיק, אתה שינית אותו. אז בוודאי שהוא לא יכול להמשיך להתאבך, הוא עסוק עכשיו במשהו אחר, אתה הרגע גרמת לזה. אז יופי, שאתה יודע עכשיו מה קרה שם, אבל עכשיו גרמת לכך שהוא לא עושה משהו אחר.
דיברת על הבלבול שנובע מהשפה היומיומית שלנו, התפיסות הפשוטות. אני חושב, הרבה פעמים מציגים את זה ככה, אני חושב שזה נכון באותה מידה, אם לא יותר, להסתכל הפוך ולראות על הבלבולים שנוצרים בשפה המדעית. זאת אומרת, עצם העיקרון הזה... של מתנהג כמו חלקיק, מתנכל, או מתנהג כמו גל, היא לתת, היא שבויה בשתי המובנים. במובן אחד אתה נותן לגל קיום פיזי כחלקיק. אתה אומר, גל, מה זה גל? גל זה סך הכל תיאור של איך חומר נע.
איך החלקיקים שלו מסתדרים בתבנית מסוימת.
אינו, הגל אינו אין לו קיום פיזי.
פשוט למדענים מאוד, או מתמטיקאים, מאוד מאוד קשה להתחיל כל משפט ב, אז הפונקציה הזאת של פאי בריבוע שמתארת הרמוניות של חומר, אומרת שהם פשוט אומרים פונקציית הגל. זה תחום שהדרך היחידה להסביר אותו זה באמצעות אנלוגיות, כי אם אתה רק מסתכל על המתמטיקה זה בלתי אפשרי, ומעט מאוד אנשים מצליחים להשתחרר מהאנלוגיות האלה בסוף התהליך, ולחזור לעבוד עם המתמטיקה. אוקיי, שנייה נעשה ריקאפ. אז יש שהוא ניסוי כזה, שהוא מתנהג בצורה מאוד מוזרה, וגם כשעושים אותו ביחידות בודדות של אנרגיה או חומר או פוטונים, עדיין הוא מתנהג בצורה מוזרה, וזה מן ניסוי מאוד מרכזי במכניקת הקוונטים. ובאמת, הדבר האחרון שאני רק עוד רוצה להכניס לרקע, שזה רקע זה, אבל שחשוב להגיד, זה עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג, שזה בעצם דרך מתמטית להגיד את מה שאירן אמר. מה אירן אמר? ערן אמר שבעולם שלנו אנחנו רגילים שכשאנחנו מודדים משהו הוא לא משתנה. כשאני מודד זרם של מעגל חשמלי, אז בסך הכל מדדתי אותו, זה בסדר.
לא משתנה מספיק בשביל שישפיע על מה שאנחנו בודקים.
בדיוק, ההשפעה שלו הזנחה, אבל בעולם התת-אטומי של החלקיקים, כדי למדוד משהו אני צריך להיכנס לאינטראקציה איתו, וזה משנה אותו באופן מהותי. ויש הגדרה מקומטת של הסט תכונות שמשתנות ועושות אחת השנייה, וזה נכלל בעיקרון אי-הוודאות של אייזנברג.
אבל אני רק רוצה לנסות, לא לחדד, אבל לשאול שאלה שאולי תחדד. אבל הוא לא אומר שלא תוכל לדעת מה מתרחש, הוא רק אומר שלא תוכל לבדוק ולראות. Am I correct?
זה עניין של פרשנות. לכאורה, אם אתה מקבל את המשוואה הזאת כתיאור של איך העולם עובד, אחת הפרשנויות שאפשר לקבל זה שגם אם לא יהיו בני אדם ביקום שעושים ניסויים, היקום לא יכול לדעת מה המומנטום והמיקום של חלקיק באותו זמן. זאת פרשנות.
אוקיי. Okay.
אתה לא רוצה להגיד בולשיט או משהו כזה בסוף המשפט?
בולשיט, אני דבקתי, זה בולשיט.
אני לא אמרתי כי הרגשתי שממש אין צורך להוסיף את זה.
זה הכי אובייסט.
כן, זהו, אז זה מכניקת הקוונטים וגם תורת היחצות מעלות בצורה מאוד ברורה את השאלה האם המשוואות והתיאוריות שלנו הם באמת מה שקורה בטבע או הם רק תיאור או סימולציה של הטבע. אם הם מה שבאמת קורה בטבע, אז לצורך העניין היקום לא יכול לדעת מה המיקום והטנע של חלקיק באותו זמן.
כאילו שיש היגיון כלשהו בלדבר על יקום שיודע משהו.
זה פרשנות אחת, יש פרשנות אחרת שאומרת, היקום יודע, אנחנו לעולם לא נוכל למדוד. זה משהו אחר. אוקיי. נעשה ריקאפ, אז יש את הניסוי הביזרי הזה, ואחד הדברים המרכזיים שהיו בניסוי, זה באמת, ברגע שאתה מודד, מנסה להבין מה קורה בו, אז אתה הורס את הניסוי. כבר אין את התבנית התאבכות המגניבה הזאת. מה שחוקרים הצליחו לעשות עכשיו, באמצעות כל מיני שיטות מאוד מאוד מגניבות, זה לא לשבור את הכלל הזה, כי זה כלל בסיסי של מכניקת הקוונטים. אבל להראות בצורה יפה שהם יכולים בערך למדוד מה קורה, מה המסלולים שהפוטונים עושים עד שהם פוגעים בקיר, ולהראות שהם באמת מהם מתאבכים גם בדרך, כי אומר, הם הצליחו להראות שאני לא סתם רואה קיר שנראה כמו התאבכות, אלא שגם בכל נקודה בין החריצים לבין הקיר כאילו קורית התאבכות, הפוטונים הורסים זה. אני אסביר מה הם עשו ואז יהיה קצת יותר ברור. אז ככה, צוות בינלאומי של מדענים בתיאום אוניברסיטת טורנטו, שוב, היא בקנדה, אבל נניח, אם כי הם השתמשו בשיטה של ישראלי, שזה נחמד. מה שהם עשו, זה הם ביצעו את הניסוי שוב ושוב 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 לאורך זמן, ובכל פעם הם לקחו גבישים כאלה, שהאור יכול לעבור דרכם, אוקיי? וכשהאור עובר דרכם, אז הם, מהזווית שבו הוא יוצא מהגביש, הם יודעים מה היה הספין שלו. זה התכונה של הגביש שבהתאם לספין של הספין זה פשוט תכונה של החלקיק. בהתאם לספין של החלקיק הוא משנה את הטנע שלו לדעתי, או משהו כזה.
ואז, אני חושבת שהוא משנה אולי בהתאם לספין את הזווית, ואז אם הוא יוצא מכאן, הוא יוצא מכאן מהגביש, כי הרי גביש בתוכו הוא,
הוא משנה את התנועה, לא בדיוק בטוח באיזה מובן, אבל הוא משנה את התנועה בהתאם לספין. עכשיו, הקטע הנחמד זה שבמכניקת הקוונטים, ספין וטנע ומיקום הם, הם לא צמודים בצורה מאוד מאוד חזקה. כלומר, על ידי זה שאתה מודד ספין של חלקיק, לא הפרעת מספיק למערכת, ככה שתהרוס את הניסוי, שתהרוס את תבנית ההתאבכות. שזה משהו שבאמת קורה אם אתה מנסה למדוד בדיוק דרך איזה חריץ הוא עבר. Okay? אז פה אתה מודד את הספין שלו, ויחד עם האופן שבו הוא פוגע בקיר, אתה יכול להסיק משהו על הנתיב שבו הוא עבר. אז הם חזרו על הניסוי המון המון פעמים, בכל פעם הם שמו את הגביש במקום אחר, ומזה הם הצליחו להבין בין החריכים לבין הקיר דרך איפה כל הפוטונים עברו. אוקיי? עכשיו חשוב להבין, לא היה שום שלב שבו הם ראו עברו פוטון בודד בדיוק איפה הוא היה, אלא הם ראו, אם אתה חוזר על הניסוי המון המון פעמים, אז אתה רואה ש-30% מהפוטונים עברו דרך פה, ו-30% נוספים דרך פה, ו-20% דרך שם, וכו'. והקטע, היופי זה שמה שהם קיבלו, זה באמת תבנית שמראה שבכל נקודה, בין החריכים אל הקיר הסופי, באמת יש את אותה תבנית של התאבכות, את אותם כתמים של אור וצל, אור וצל, אזורים שאליהם הפוטונים בכלל לא עברו, לעומת אזורים שבהם הם עברו הכי הרבה, בדיוק כמו שהמשוואה של ההתאבכות אומרת. בתכלס, בתור דבר ראשון שנייה, נעשה לרגע פאוז, עצם זה שהם הצליחו לעשות את זה, זה משהו שבספרי הלימוד, לצורך העניין, אמרו שאי אפשר לעשות.
בגלל הייזנברג?
לא, בלי שום סיבה טובה. הם אמרו, כן, הם אמרו, כן, יש את הייזנברג שאומר, והם לא חשבו שאפשר למדוד בצורה מספיק חלשה כדי לא להרוס את הניסוי. אין שום דבר, לא הרסת את המשוואה, אבל הגעת די קרוב למקסימום של המשוואה לגבי כמות המידע שיכולה להיות לך ביד, ולצורך העניין כל ספרי הלימוד אמרו, לא, כל מדידה שתנסה לעשות, תהרוס את הניסוי. אז זה כבר, זה משהו שלצורך העניין, למרות שהתיאוריה לא נשברה או משהו כזה, זה משהו שפשוט חשבו לפני זה שאי אפשר לעשות טכנית, שאי אפשר להגיע לרמה הזאת, והם הצליחו להראות שאפשר להגיע. הם התקרבו בצורה די יפה לגבול התיאורטי שהמשוואות אומרות שאפשר להתקרב. עכשיו, מעבר לזה, העובדה שלאורך כל שלב בדרך נראה שהתבנית הזאת של ההתאבכות חוזרת, אוקיי? זה לא מספיק כדי להכריע בין הפרשנויות השונות של מכניקת הקוונטים, אבל זה כן עוד חומר לתכנן עוד ניסויים, וזה כן חומר שגורם להרבה אנשים לחשוב שאחת הפרשנויות, שלא ניכנס אליה לפה כי אז זה באמת יהיה סוג של מוות, יש איזושהי פרשנות שקוראים לה The Pilot Wave Theory, שבגדול היא אומרת הרבה דברים, אבל בגדול נגיד שהיא אומרת שהיקום הוא בסדר, היקום הוא לא סטטיסטי, היקום עובד בצורה דטרמיניסטית, כלומר... מכניקת הקוונטים אולי מדברת בהסתברויות, אבל ביקום כל פוטון יודע מהרגע שאתה משדר אותו בדיוק מה המסלול שהוא יעבור. לך פשוט אין את היכולת לדעת את זה.
Why would you say יחלקיק יודע?
סליחה. עבור כל פוטון מהרגע שהוא שוגר, יש את כל המידע שדרוש, ככה שתהיה רק תוצאה אחת לשיגור הזה.
פשוט לדבר על יקום ביותר משהו שמכין מידע הוא פשוט מגוחך.
שפה טבעית.
אבל מכאן מתחילים כל הבעיות האלה, אתה לא מבין.
זאת אומרת, יש עליו את כל המשתנים שהם כבר קבועים, כי הם לא משתנים.
נכון, בדיוק. בעוד שפרשניות אחרות של מכניקת הקוונטים אומרות, לא, זה מאוד תלוי בניסוי ובצופה, והיקום עצמו הוא סטטיסטי. כלומר, רק אם תשגר 100 פוטונים, אז אתה יכול להגיד ש30 יגיעו לפה ו30 לפה. וזה לכאורה...
אבל יש הבדל בין מה אתה יכול להגיד לבין מה מתרחש.
זהו, בדיוק. אז כשאתה רואה שהתבנית הזאת חוזרת על עצמה לאורך כל הניסוי, כל השלבים שלו, כל המסלולים של הפוטונים, זה מאוד נותן את התחושה ואת האינטואיציה שכנראה שבאמת ביקום משהו אחד בלבד מתרחש, והתיאוריה שלנו חלשה מדי בשביל לדבר על זה במדויק. ולכן התיאוריה מדברת בסטטיסטיקה. אבל זה נראה שביקום ההתאבכות הזאת קורית לאורך כל הדרך, תמיד. גם אם התיאוריה שלנו לא מספיק חזקה כדי לתפוס את זה. אבל שוב אני אומר, זה ברמת האינטואיציה וברמת אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, כנראה שזה ברווז, אבל זה לא הוכחה מתמטית שיש לך ברווז ביד. כאילו זה לא מספיק כדי להכריע בין הפרשנויות השונות של מכניקת הקוונטים.
לא, אני לא חושב שצריך להכריע בין הפרשניות השונות.
אתה פשוט חושב שצריך לשים את כולם בסיר ו...
לא, ממש לא. אני חושב שבאופן סיסטמטי, הניסיונות פרשניות שמתחילות מהמתמטיקה ההסתברותית והסתכלות עולמית שנוצרת לאנשים שעוסקים בזה כעולם מתמטי, עולם שמתנהל בצורה מתמטית, היא שגויה ביסודה, ולא מצליחים לייצר פרשנויות רלוונטיות, מסרבים להתייחס ליקום כיקום דטרמיניסטי מטריאליסטי מההתחלה עד הסוף.
אבל אם המשוואות היחידות שאתה מצליח לגזור הן הסתברותיות,
אז המשוואות הן הסתברותיות, זהו, בזה זה נגמר. אין לזה השלכה כלפי ההתנהגות עולם חוץ. הם מתארים את היכולת שלנו לדעת משהו, לא את מה קורה.
אוקיי, so say you. אז שנייה, חפרתי רבות, אני רק אעשה סיכום, כי עקרון יש פה הישג טכנולוגי מאוד מאוד מרשים, שלוקח חלקים ממכניקת הקוונטים שעד עכשיו שמו עליהם X ואמרו הם בלתי אפשריים, ומראה שלא, הם כן אפשריים, פשוט מי שאמר שהם בלתי אפשריים לפני זה לא נצמד מספיק לתיאוריה, הוא סתם אמר שהם בלתי אפשריים, שזה כשלעצמו מאוד יפה, והם פותחים את הדרך למחשבות מסוגים שונים ורעיונות מסוגים שונים, שאולי בסופו של דבר יביאו את המנוחה והנחלה לברק. אוקיי, על גטרה איתונית.
יש דרך לראות בלי פוטונים? מצאנו איזה חלקיק אחר שעושה אותו
עבודה? כן, בטח. יש מיקרוסקופ סורק אלקטרונים, שבו המיפויים מתבצע עם אלקטרונים. זה מאוד מתסכל ללמוד את התחום ולהיכנס למאמרים שהכותרת שלהם, זה מתוך, לצורך העניין, המוביל שהמציא את התחום, ריצ'רד פיינמן או כאלה, שהם אומרים, כן, אתה יודע, כל מי שאומר לך שהוא מבין את מכניקת הקוונטים, כנראה שלא באמת מבין את מכניקת הקוונטים. וזה התחום שאתה נכנס אליו, וזה הבן אדם שאמור להבין הכי הרבה, זה מה שהוא אומר. זה מאוד מתסכל.
אבל מה שיש הרבה לעומת זאת, זה כל מיני מוכרי ניו אייג' ווו למיניהם, שנכונים להשתמש בבלבול הזה, ובעובדה שזה מדע מאוד נחשב, ובחזית המדעית כיום, משפט שמכיל את עצמו, נכונים לנצל את הדברים האלה בשביל למכור כל מיני שטויות, ותחת הרבה תחת הרעיון ש... מעיקרון הייזנברג, להגיד שבעצם התודעה שלנו היא שמשנה את המציאות, ולכן בעזרת התודעה אנחנו יכולים לעשות איזו מציאות שאנחנו רוצים. למשל,
כן,
לא הייזנברג,
לא, קריסת פונקציית הגל, זה עיקרון המדידה של בור או כאלה. כן. לא משנה, הנקודה היא, זה מאוד עצוב, יש סרט נוראי בשם What the Bleep Do We Know. יש גדודים של אנשים שהידיעה שלהם על מה זה מכניקת הקוונטים ומה זה ניסוי החריץ הכפול שהם הראו שם, מגיעים מהסרט הזה. והסרט הזה אומר, הנה, אתם רואים? האור עושה דברים מוזרים, ולכן אם תחשוב שיש לך מיליון דולר, יהיה לך מיליון דולר. חבר'ה, יש לי ידיעה מרעישה. יש טיפול רפואי חדש, והוא לא קשור לתאי גזע. כן, כן.
ננו-טכנולוגיה?
לא.
מיקרובים?
נכון. תרפיית גנים.
Tell us more.
Tell us more. כן. אז ככה, סקרת זכר של מחלה, והיא מתחלקת לכמה סוגים, וספציפית יש טייפ 1 דייביטיס, סקרת סוג א', שלמדתי שזו מחלה אוטואימונית. כלומר, מערכת החיסון של הגוף תוקפת את התאים שמייצרים אינסולין בגוף והורגת אותם, ואז הגוף כבר כמעט ולא מייצר אינסולין, ולכן אתה לא יכול לפרק סוכר ואתה מת. אלא אם כן אתה מזריק לעצמך אינסולין. לדעתי זה סכרת נעורים, אבל אני לא בטוח בזה לחלוטין. טייפ 1 דייביטיס. אוקיי. ונעשים הרבה מאוד מחקרים בניסיון לפתור את הבעיה, כי זאת בעיה מאוד ממוקדת, בניגוד לבעיה בספיגה של סוכר או בספיגה של אינסולין, זה בעיה בבתי החרושת של האינסולין, שזה מקומות יחסית ממוקדים. כלומר, אם תוכל להקים בית חרושת כזה חדש, בגדול סוג של תרפא את הסכרת. ואכן זה מה שעושים. שנייה. צוות מאוניברסיטת ביילור, שעוסק בנושא כבר כמה שנים, מצאתי גם... ביילור.
גיילורד?
ביילור?
ביילור.
מה, ביילור הוא התרגום של הבלרוג לדי-אנ-די. כדי לא לעבור לשפת יוצרים, יש שד זהה לו לחלוטין עד לכדי השוט הבוער, רק שקוראים לו ביילור.
הם תכננו טיפול שמבוסס על שני שלבים. בשלב הראשון, הם באמצעות הנדסה והזרקה של גנים לכבד, הם הצליחו לייצר בכבד בתי חרושת כאלה לאינסולין. הבתי חרושת האלה לרוב יושבים על הלבלב, אבל הם הצליחו לייצר אותם על הכבד, וזה בסדר, זה עדיין משתחרר לזרם הדם ועובד כמו שצריך.
שכחת להגיד קודם, הם ייצרו עכברים חולי סכרת.
כן, הם ייצרו עכברים, לא בדיוק חולי סכרת, חולי מודל סכרת בעכברים, שזה מספיק דומה, אבל זה טוב, זה מראה קוסיסטנטיות. כן, מה שהמין עושה האנושי עושה לעכברים זה די נוראי. אוקיי, אז הם יצרו את המבנים האלה באמצעות גן בשם ניורוג'ין 3 ובייטה סיילין, שזה מעודד צמיחה של מבנים כאלה ויוצר אותם בכבד. זה מצד אחד. מצד שני, זה לא עוזר הרבה, כי אז פשוט המערכת חיסון שהגוף שוב פעם תתקוף אותם ותהרוג אותם. אז מה שהם עשו זה באמצעות הגן PDL1, הם יצרו מסביב למבנים האלה מעטפת, שמונעת מתאי T, שזה תאים של מערכת חיסונית, לתקוף את המבנים ולהרוג אותם. אוקיי? כי כעיקרון מה שהם יכולים לעשות זה להחליש את המערכת החיסונית של הגוף, אבל אז זה לא יעזור, כי אז הבן אדם ימות משפעת. אז הם ניסו למצוא את האיזון הנכון בין להחליש את המערכת החיסונית באזור של בתי חרושת האלה, לבין לא לפגוע במערכת החיסונית בשאר הגוף, והם הצליחו לעשות את זה. הגן PDL1, מה שהוא עושה, זה הוא לוקח את המבנים האלה, והוא יוצר מסביב המעטפת שלא מאפשרת לתאי מערכת החיסון לתקוף ולהרוג אותם.
ה-PDL1 הזה לא נשמע כמו משהו שהיינו רוצים לתת לחדקים או תאים סרטניים להשיג?
לא, לא היינו רוצים לתת להם להשיג את זה.
So stop making it. Let the fuckers die.
עכשיו, שנה שעברה היה להם ניסויים עם גן אחר, במקום ה-PDL1, שהוא היה יעיל ב-50% מהמקרים. כלומר, 50% מהעכברים נרפאו מסכרת בפועל, התאים האלה, הבתי חרושת האלה, חזרו לייצר להם אינסולין, והכל היה בסדר. אצל החצי השני שבקבוצת העכברים, התאים האלה בהתחלה ייצרו להם אינסולין, ואז מערכת החיסון של הגוף הצליחה להתקוף אותם ולהרוג אותם בכל זאת. הפעם, כשהם השתמשו ב-PDL1, הם הגיעו ל-80%. הייתה להם קבוצה של 22 עכברים, 17 מהם נרפאו מסכרת, כלומר, גם כשבדקו אותם כעבור 18 שבועות, הם עדיין ייצרו אינסולין, והגוף שלהם ספג ופירק סוכר באופן רגיל לחלוטין, ואצל 5 מהם זה לא נקלט. כן.
וזה משהו שאתה יכול להזריק לכבד אחרי שאתה מגלה, אחרי שמגלים לצורך העניין סכרת בפציינט, או שזה משהו שצריך לעובר או משהו?
זה זריקה חד פעמית לאדם בוגר, שזה קטע מאוד מאוד מגניב, כן. בגדול מה שקורה, בזריקה יש חומרים שמתבייתים על המקומות המתאימים בכבד, ומשתלטים על חלק מהתאים שם, והרקמה, ומחדירים לתוכה את הגנים האלה, וזה מה שיוצר את המבנים האלה. המבנים נוצרים על הכבד.
זה לא בעיה, זאת אומרת, אני מניחה שעכברים קצת קשה להשוות לבני אדם, אבל זה שאתה פתאום מגדל דבר חדש על הכבד, זה לא בעייתי לפונקציות של הכבד או של הדם או של כל דבר.
אז ככה, מהניסויים שהם עשו, רוב הניסויים נעשו בשנים לפני כן על, עם החומר של ה-50% סיכוי ההצלחה. עכשיו, רק עכשיו סיימו את הסבב הראשון על החומר החדש, אבל בחומר ראו שגם עקבו אחרי העכברים במשך 20 חודשים, הם ראו שהכל היה בסדר, הכבד תפקד בצורה טובה, סינן רעלים, המבנים האלה הגיבו להורמונים של הגוף, לצריכה של האוכל ושחררו אינסולין בצורה רגילה.
נשמע כמו שתי סרטנים טובים שעובדים טוב ביחד.
כן, בפועל זה מגדל מבנה במקום שלא נועד להיות, אבל בצורה מבוקרת וטובה מספיק, ככה שהוא מועיל לבני אדם.
Good cancer, I like it.
בעקבות החשש שהרן אלה, הגנים האלה, PDL1 קראת לו?
PDL1 זה הגן שיוצר את
ההגנה.
כן.
הם מחוברים מספיק טוב לתאים האלה, ככה שהם לא יכולים לטייל בדם ובאמת להידבק לתאים סרטניים או לחיידקים או לכל דבר אחר שיש לנו בגוף?
להגיד לך את האמת, לא קראתי על זה מספיק, אני לא יודע מספיק. נראה ממה שהם אומרים שכן, אני מסכים שאם היכולות האלה יעברו למקומות אחרים, אז יהיה הרסני כמובן. אבל אני מניח שלכן זה רק המחקר החמישי או משהו כזה שנעשה בעכברים, ויקח עוד זמן עד שזה יהפוך להיות זריקה שמיועדת לבני אדם. אבל אני חייב לציין שזה מאוד מרשים.
כל הקוויית עם רגילים שייכים פה, זה נכון? זה נראה מבטיח, אבל זה רק ניסוי על עכברים, אנחנו גם לא יודעים עד כמה. אני חושב שהם עשו כמה מבחנים, אפשר לקרוא לזה פסיכולוגים על העכברים, כאילו בדקו את ההתנהגות שלהם ולא רק את ה...
זה ראיתי במחקרים הקודמים, המחקר הזה הוא התמקד בלמצוא חומר עם הגנה יותר טובה, מ-50% ל-80%, הם גם עכשיו רוצים לבדוק אם מינון יותר גבוה יעלה את זה ל-100%, כל מיני כאלה, אבל באמת המחקר הקודם שהסתיים ממש לפני שנה, ביוני 2010, הוא היה הרבה יותר רציני עם הקו של 20 חודשים אחרי העכברים, שבחיים של של עכבר זה פחות או יותר, לא יודע, שני שליש מהחיים שלו, משהו כזה, אז...
טוב, זהו, צריך עכשיו יעברו ליונקים יותר גדולים, ואם זה יצליח, זה יעברו לבני אדם, אבל בכל אופן, כך או כך, זה עוד מינימום 5 שנים שנשמע על התקדמות כלשהי בנושא הזה.
אבל מגניב. 5 שנים זה אחלה.
אז זהו, זה מגניב. ועכשיו ליאורה, תספר לנו דברים מגניבים.
שני דברים שככה בקצרה, שאחד מהם יקרה ממש בקרוב, אני מקווה, ותכף נדבר עליו. אבל פריצת דרך בנושא של האם ניקוטין כן משפיע או לא משפיע על מנגנון הסובה, יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, אנשים מעשנים, ואני ביניהם גם, לשעבר לפחות, מעידים שהם מפסיקים לעשן והם לא מפסיקים לאכול מאז. עכשיו יש לזה הוכחה. מסתבר שהניקוטין משפיע באמת על במנגנון בהיפותלמוס, שהוא אחראי על, אני אקרא לזה מנגנון הסובה, אבל הוא זה שאומר למוח מספיק לאכול, אני שבע. ומה שקורה, להבדיל מהמקום שבו הניקוטין משפיע, הניקוטין משפיע על הרבה על המוח, הוא בעיקר משפיע על האצטילכולין, ולהבדיל מעוד דברים שהוא עושה, לדוגמה שהוא רוצה עוד ועוד ניקוטין והוא משפיע על הכמיהה לטבק, המקום שבו הוא משפיע על מנגנון הסובה הוא שונה מאותו מקום שבו הוא משפיע על הכמיהה לטבק, שזה משהו שגילו אותו במקרה חוקרים מאוניברסיטת יל, מבית ספר לרפואה של ביל, במעבדה של מרינה פיצ'וטו כנראה קוראים את זה, והוא בעצם חקר איזושהי תרופה אצל עכברים שמשפיעה על תרופה לדיכאון, ואז הוא שם לב שחלק מהעכברים איבדו גם את התיאבון, וכשהוא שם לב לזה ביחד עם אוקיי, הוא כאילו דיבר עם עוד חוקרים, ובאוניברסיטת יוטה, עם אוניברסיטה בהוואי, הם החליטו לנסות לחקור ולהבין למה. למה בעצם העכברים איבדו את התיאבון? ואז הם גילו מסלול בהיפותלמוס, שבו קיים באמת מנגנון שהניקוטין משפיע עליו, הניקוטין מתחבר לרצפטור שמדכא את התיאבון. לא כתוב פה איך הם עשו ומה הם עשו, הם רק כתבו שכן, שהמולקולה האחראית לזה זה ניקוטין, והם עבדו עם הניקוטין כנראה כחלק מתרופות לדיכאון או משהו כזה, ומה שהפתיע אותם בעיקר זה לגלות שהניקוטין משפיע על האזור הזה, שהוא שונה מהאזור שבו יש עוד אזור כאילו שבו הניקוטין מגיע אליו, שהוא שונה מהאזור כנראה שהוא היה נחקר עד עכשיו, שבו יש, הוא האזור שכל הזמן מבקש את הטבק, שהוא מאוד מעלה את התאווה לטבק.
כן, של מנגנוני התגמול של ההתמכרות.
כן, עכשיו הם אומרים שדיכוי התאבון הוא נפרד מכל מנגנון, בדרך כלל במוח יש מנגנון שיוצר משהו ומנגנון תגמול, כמו שירון אמר, והוא נפרד לגמרי ממנגנון התגמול. הוא ספציפי, הוא מקומי כזה, וזה ממש, אותי זה מאוד הפתיע. וזהו, עכשיו הם אומרים שמכאן כנראה זה ממש שלב ראשוני, אבל אולי יש סיכוי באמת לפתח תרופה לדיכוי תיאבון שהיא אמיתית, לא סתם להשפיע על כל מיני זה, ולעזור לאנשים להפסיק לעשן מבלי שידפק להם מנגנון הסובה והם ירצו לאכול בלי סוף, וזה ממש מוגדר כפריצת דרך.
כן, והקטע הכי מרגש, אני רק רוצה לחדד את זה, למרות שאת אמרת, אבל רק לחדד, ההשפעה וההפעלה על המנגנון הזה, אפשר להשיג אותה שלא באמצעות ניקוטין. כלומר, זה לא איזה משהו שגילו שטבק עושה, ועכשיו צריך כאילו, הדבר הנוראי זה האם אפשר לעשות את זה בלי טבק. בוודאות אפשר להפעיל את המנגנון הזה בצורה חיצונית, מה שמאוד מאוד מעלה את הסיכוי שבאמת, כן, בטוח שעכשיו נכתבים צ'קים על מאות מיליוני דולרים למחקר, מי יהיה הראשון שיוציא גלולה לשוק.
גם אייטם די בקצרה על דלקת קרום המוח, כן, דלקת קרום המוח, יא, איזה כיף, זורק תינוקות. מסתבר שכנראה חלק, לא כנראה, יש סיכוי גבוה מאוד שבקרוב, בקרוב זה אומר בשנה הקרובה, יהיה חיסון לדלקת קרום המוח שנוצרת מנינגוקוק מזן בי. נדבר קצת על החיידק הזה. זה חיידק שיושב בגרון ובלוע, וברוב המקרים הוא לא חודר לגוף עצמו, אבל אם וכאשר הוא מצליח לפרוץ את מנגנוני ההגנה של הגוף ולחדור, אז הוא יוצר, הוא יכול ליצור שתי מחלות מאוד קטלניות. אחת מהן היא דלקת קרום המוח, שבין 24 ל-48 שעות היא יכולה גם להרוג, ויש מה שנקרא אלח דם בעברית, שזה בעצם מחלה שהיא מתפשטת, זיהום בדם. עכשיו, הבעיה של המחלה הזאת, לאבחן אותה, היא, קודם כל זה שהיא פוגעת במהירות והיא קטלנית במהירות, והיא מתחילה מחום גבוה, מצינון, משיעול, זאת אומרת, זה נראה מחלה כזאת של שפעת, או סתם, לא סתם, אבל היא לא נראית קטלנית במיידיות שלה. ספציפית קשה לי להגיד את זה, אבל מנינג'ייס, אוקיי, מנינג'ייס יותר קל לי להגיד, מזן בי, הוא אחד הזנים של אותו וירוס, סליחה, זה לא וירוס, זה חיידק. המעטפת שלו, במעטפת שלו מצויים רכיבים שנמצאים בגוף האדם. וזאת הסיבה שעד היום היה מאוד קשה למצוא לו חיסון, ומאוד קשה גם שהגוף יתנגד לו, כי הגוף לא ממש מפתח לו, הוא רואה בו משהו שהוא חלק ממנו. וחברה בשם חברת נובריטיס, מסתבר שהיא עושה ניסויים לא מעט זמן, וכנראה שכבר היא כבר כאילו בסיום הניסויים שלה. זה עולה לכותרות כרגע כמשהו שאוטוטו כבר ממש יפותח כחיסון. זאת אומרת, חיסון שיאושר, הסיכוי שהוא יאושר הוא גבוה מאוד. שני ניסויים גדולים שדיברו עליהם, זה אחד שנעשה ב-2008, שבו נבחן הניסוי על, סליחה, החיסון על 1,500 תינוקות וילדים. עכשיו, לא ממש בפרטים, אבל ברמת יש מובהקות מאוד גדולה שזה אכן עובד, באחוזים מאוד מאוד גבוהים. ועכשיו, מסתבר עכשיו, לפני יומיים, בתשיעי ביוני, ממש לפני יומיים, הם פרסמו עוד ניסוי שנעשה כבר ב-1800 ילדים, וגם הוא מראה מובהקות לזה שזה עובד, ומכאן בעצם מסיקים, זה לא מילה נכונה. הערכות הן שבעצם החיסון הזה יאושר תוך כמה חודשים. אני רוצה, שנייה, בעיקרון את הכותרת הראשונה ראיתי בוויינט, ושם כתוב, החברה הגישה את הבקשה, ואז קראתי עוד קצת בעוד מקורות, אז היא כנראה הגישה את הבקשה מזמן, אבל עכשיו היא כנראה כבר לקראת סוף הניסויים שלה, כי עוד ועוד ניסויים ועוד ועוד הוכחות לזה שזה באמת עובד, ולא מדובר על איך המנגנון עובד, אני מניחה שזה בגלל שזה פטנט. לא מצאתי מקורות על איך עשו את זה, איך זיהו בכל זאת, ועל כל המנגנונים של החיסון הזה, אבל בגדול, כן אביב, רצית לשאול.
1500 או 1800 נשמע כמו מספר די קטן בשביל לבדוק חיסון שאמור למנוע משהו. יש סטטיסטיקות לאחת לכמה ילדים המחלה הזאת פוגעת?
כן, בגדול בין 5% ל-15% מהנשאים של אותם חיידקים, בנתונים בבריטניה לדוגמה, אוקיי? מדובר על 1,600 ילדים
בשנה,
סליחה, כן, בשנה שזוהו כנשאים שיש להם את אותם חיידקים בגרון, בגרון או בלוע, ומתוכם, לא משנה, במקום אחד היה כתוב 120, במקום שני, המספרים נעים בין 5% ל-15%, תלוי איפה קוראים את זה, אבל בוא ניקח את האמצע, בערך כ-10% מהילדים האלה מפתחים והידבקו במחלה גם, זאת אומרת, החיידק מצליח לפרוץ אצלהם את המנגנון ולהיכנס לדם או להגיע לדלקת קרום המוח. במספרים זה מדברים על 120-130 ילדים בשנה שמתים בבריטניה, זה לא מעט, זאת אומרת, זה הרבה ילדים.
אז הניסויים...
ספציפית בנוגע לניסויים, הרעיון הוא לא להדביק את הילדים במשהו ולראות אם הם מצליחים או לא, הם חיפשו את ההיווצרות של הנוגדן בדם לאחר הזריקה. והם הגיעו למובהקות באמת, שלא זוכר, 99% מהם פיתחו את הנוגדן, כלומר מהבחינה הזאת, ושלא היו, שזה לא התנגש עם חיסונים אחרים, כלומר שהחיסונים האחרים יצרו את הנוגדנים שלהם וזה יצר את שלו, ושלא היו לזה השפעות בריאותיות.
זהו, לגבי חיסונים אחרים, יש היום חיסונים לאותו מיינג'נג'וס, או איך שברק אומר את זה?
מנג'יטיס.
אז יש עוד, יש מסוג C למשל, שיש לו חיסון, ונותנים אותו. עכשיו ניסו לקחת את אותו חיסון שעשו עכשיו לבי, בנפרד, הוא עבד, וגם כששילבו אותו עם שאר החיסונים שנותנים לילדים, ראו שהתוצאות, זאת אומרת, הם לא מתנגשים אחד בשני, הם לא מפריעים אחד לשני. זה, אם באמת תוך כמה חודשים יהיה חיסון כזה, זה מצוין. אחד הדברים שאני רוצה לציין בשוליים, זה בכתבה בוויינט, בתגובות, יש הרי תמיד את התגובות של כמובן החיסונים, אבל מה שאני שמחתי לראות, זה שהתגובות המומלצות, אלה שמופיעות באדום, היו נגד המתנגדים לחיסונים. אוקיי? שאמרו להם, אתם טיפשים, אתם לא מבינים החיים שלכם. היו שם כמובן לא מעט תגובות של, בואו תקראו את הסיפור של האמא העצובה עם הילד האוטיסט בגלל חיסון, אבל אני לפחות שמחתי לראות שרוב התגובות שעליהם הם ממליצים, זה אלה שמתנגדות לאותם טיפשים שאומרים שלא צריך לחסן. זהו, אז אולי בקרוב מאוד יהיה לנו חיסון.
הגיע הזמן לפינת אמת, או לפני זה. אני רק אגיד שב-29 ליוני יהיה ערב ספקנים בפאב, בפאב גורדו בתל אביב, ברחוב הרקון 121.
כל הכבוד.
שבו יונתן קלינגר, עורך דין מדופלם ונועם לא פחות חשוב ולא פחות טוב, נועם טוב ולוחם צדק, ירצה על ספק סביר במדעי המשפט, מה התפקיד של המדע במשפט ומה מערכת היחסים המורכבת של בין דיני הראיות לבין המדע. שזה יכול להיות די מעניין. אז אנחנו מזמינים אתכם לאשר את השתתפותכם באירוע בפייסבוק, או דרך האתר שלנו, או דרך אתר שפינוזה, ותגיעו ויהיה כיף. כן? שרו ברכה. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר האנשים עם ידיעות או חדשות מדעיות, או עם משהו אחר, והם צריכים לנחש מה אמת, מה שקר, ומה קורה. והפעם ליאורה.
פעם אחת מחברי הפאנל.
אחת מחברי הפאנל.
אוקיי, אז אמת או ספק סביר. שלושה בעלי חיים שהיו בארץ ישראל בעבר, נכחדו מארץ ישראל, שניים מהם השיבו אותם חזרה, והיום השיבו אותם לטבע חזרה בצורה זו אחרת, ואחד נכחד ואין אותו יותר בארץ ישראל.
אבל כולם היו בארץ ישראל.
כולם היו בארץ ישראל, רק שניים החזירו. כן, עכשיו, אוקיי? אני פשוט אתן את השמות שלהם, ואחר כך... הראשון הוא רעם לבן, השני הוא יען הנגב, והשלישי הוא ערוד. מי מהם לא השיבו ולא קיים היום בארץ ישראל? אוקיי? אז שוב, רעם לבן, יען הנגב, ערוד. שלושה בעלי חיים היו בארץ ישראל בעבר, שניים מהם קיימים היום, זאת אומרת, השיבו אותם בצורה מלאכותית, כן? ואחד לא קיים היום. ירון.
כן, יען הנגב. יש את החוות יענים האלה בדרך לבד אחד, ורציתי פעם להרכיב שם, לרכוב על אחת. אבל אני תמיד פוחד שהיא כאילו תמות ברגע שאני אעלה עליה, אז אני לא עושה את זה. בכל אופן, אז נראה לי שזה היא שם, יען הנגב. ערוד, אני זוכר שפעם קראו למשהו ככה. כן.
רגע, אתה זוכר? יש לך ניסיון?
כן, כן, אני לא זוכר אם זה היה... לא, זה היה עירד. החבר של לימור.
נכון,
זה היה... זה נשמע לי קרוב מספיק, אז אני אלך גם על זה שערוד באמת קיים. ורעם לבן, זה נשמע לי פשוט מגוחך. White power.
אז אתה אומר שרעם לבן אין.
אין, אין.
ברק.
The white ram? זה בעיה, אני מתבלבל עם כל מקורננים, איך, בעלי קרניים שיש. בהחלט ראיתי לבנים עם קרניים מעוקלים. יען הנגב, אני יודע שיש יענים, אז זה יען הנגב.
יען שגרה בנגב.
בנגב, אז זה בהחלט יש כאלה.
זה לא באמת מה שזה אומר, אני סתם אמרתי.
אבל אני לא יכולה להמציא יצור שאין. כל היצורים האלה נמצאים בארצנו, אחד מהם לא נמצא בארצנו. זו הנקודה. מה היה הראשון עוד פעם?
רעם לבן, יען הנגב וערוד.
חמור הזה. יש לנו מלא חמורים, אני לא רואה סיבה להחזיר עוד חמור, אבל זה לא אומר ש... כן, אני לא חושב, חמורים לא נכחדו בארצנו, הם כלי טוב מדי בשביל זה, בשביל עבודה. וגם מסע. בשביל זה אנחנו גם סוסים. סוסים לא היו, אבל אני חושב, אגב, בארצנו. סוסים היו צריכים להיווה. בכל אופן, אז אני הולך על ה... בהתאם להיגיון הזה, אני הולך על הערוד. יש לנו מספיק חמורים במדינה הזאת. לא היה צריך להיווה עוד אחד אחרי שהוא נכחד.
אוקיי, אביב.
אני... חשבתי בהתחלה להגיד רעם לבן, אבל אני חושבת שאולי חשבת שנדע שיש יענים בנגב, אבל זה לאו דווקא יען הנגב. אולי זה יען מהסוג שיש באפריקה, וזה לא אותה יען. אבל את עכשיו עושה כן מאוד מאוד אנתוזיאסטיק עם הראש, אז אני לא יודעת אם זה נכון או לא. בכל מקרה אני אגיד שזה יען הנגב זה שלא חזר לארץ.
אירן?
כשאת אומרת חזר לארץ, אני מתכוונת חזר גם מבוית או חזר ולחרת?
החזירו אותו לחי בר לצורך העניין. זאת אומרת, לא, הוא נכחד פה. הלכו, הביאו, גרמו לו להיות, הוא לא...
אוקיי, זה עניין נחש,
זה הרעיון.
וזה לגמרי ניחוש שזה הערוד.
אז ערוד אומרים שניים, ברק ואירן אומרים שאת הערוד לא השיבו, וירון אומר ש... גם אתה?
רעם.
רעם לא השיבו.
ואביב יען.
אז אנחנו נתחיל עם הערוד, האם השיבו אותו או לא. אז את הערוד דווקא כן השיבו. אוקיי, בעיקרון הוא חמור בר אפריקני, והוא הושב לישראל ב-1972, במבצע שיזם אברהם יפה. זה דווקא היה נחמד. זה בכלל היה איזשהו סוחר חיות איטלקי, שמצא עדר של 12 ערודים, והוא הביא אותם למחירה בניו יורק. ובניו יורק אף אחד לא ממש רצה אותם, ובדיוק עבר שם אברהם יפה, שהוא ככה ראה שהם דוחים את הבקשה, זה לא בדיוק שלא רצו אותם, סליחה, דחו את הבקשה בגלל שיש לא להביא חיות מאפריקה לארצות הברית. מסתבר שמנהל גן החיות בארצות הברית זה בניו יורק.
עבדים זה בסדר, חיות
בדיוק.
זה לא?
ואז בקיצור אותו אברהם יפה שכנע אותו כן להביא את החיה לארץ ישראל, וב-72 הביאו אותה לחייבר בישראל. ו...
הם קשרים? אפשר לאכול אותם?
לא, לא, לא. זו חיה שמוזכרת בתנ"ך, אבל. אני אשים לינק, יש עליה עוד כל מיני דברים. בעיקרון, בישראל הוא היה כנראה נפוץ באזור של, באזור מדברי כתוב. כי הוא חמור אפריקאי.
אז הוא רק בחייבר היה, נו?
הוא האבא של חמור הבית. אוקיי? כמו שהזאבים עם האבא שלה. הוא מה? הוא לא מה? הוא לא בטבע, לא. הוא בחייבר פה ב...
בראשון, בחייבר בראשון.
כן, לא כתוב אפילו
באיזה. נראה לי שהוא הוריד אצבע למישהו מהכיתה שלי, מזה אני זוכר אותו.
אם היית מוסיפה חיות שעלולות גם להיות בראשון, אז זה היה סיפור אחר.
אוקיי, רעם לבן. גם את הרעם הלבן השיבו, והוא חיה מגניבה, קודם כל. הוא קודם כל לא בכלל מעוקל, אלא יש לו שני קרניים מאוד ישרות, והוא ממנו נוצרו האגדות של חד קרן, כי המצרים כשהם היו מציירים אותו, אז הם ציירו אותו בפרופיל, ואז בפרופיל רואים רק קרן אחת. ומהקרן האחת הזו הוא בעצם הבסיס לכל האגדות על חד קרן.
זה רק בגלל שהם עוד לא גילו את פרספקטיבה בציור.
בדיוק, כן, כי הם היו, היה להם את הקטע הזה. אוקיי, עכשיו, הוא גם כמובן מוזכר בתנך, הוא דווקא חיה יפה, האמת שיש לו עוד שם, הרוד הערבי, סליחה, רעם ערבי או רעם התואפות. כן, אני לא צריך להבין למה תואפות ממה שקראתי, אבל... אוקיי, הוא גם, הוא נכחד באיפשהו באזור בסוף המאה ה-20, עוד ראו אותו פה בארץ, פה ושם, אבל אז הוא נכחד, והשיבו אותו לישראל בשנת 1978, בעזרת החייבר גם, הם רכשו בכספי תמורות, תרומות, פריטים בהרבה כסף, $15,000, והיום הם קיימים פה בארץ.
אותו מותר לאכול?
אותו, אני חושבת שזהו, הוא מסוג בעלי החיים שמבחינה הלכתית לא אמורה להיות בעיה לאכול אותם, אבל יש בעלי חיים שהם מפריסי פרסה וזה, הם כאילו עומדים בתנאים, אבל לא אוכלים אותם כי זה לא היה מנהג. ואם לא כתוב בשום מקום שאכלו אותם, אז אסור לאכול אותם. זה מין כזה
קטע. אני בעד הלכתי.
זהו, אני בעד פלש מוב. של כל מאזיני ספק סביר, להגיע לחייבר, להסתער על השערים ולאכול אותם.
לאכול אותם, הם, יש כמה בעלי חיים כאלה.
אוקיי, כן.
יען הנגב. יען הנגב או יען סורי, הוא תת מין במין יען, מן הסתם. או יען סורי, כן? ככה קוראים לו, מסתבר. כי הוא היה גם בסוריה, גם וגם, אוקיי? כל בעלי החיים שהזכרתי, הם היו במזרח התיכון, זאת אומרת, לא רק בישראל. הוא היה מאוד נפוץ בישראל. הוא נעלם מהארץ במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20. הפרט האחרון נראה איפשהו ניצוד בסביבות באר שבע ב-1929. זאת הייתה נקבה שנסחף, סליחה, ואחר כך ב-66 ראו עוד איזושהי יענה, ככה אומרים, שנסחפה למוות בשיטפון, וזהו. והיא הייתה קטנה יחסית ליענים שמכירים, ירון לא היית יכול לרכב עליה, סורי, היא הייתה קטנה יחסית, ואותה אף אחד לא טרח להביא, וכנראה יש פה מספיק ולא רוצים
אותה. אבל אותה אני יודע שאפשר לאכול.
יען, כן.
יען מתה.
שר יען הוא לדעתי טעים גם, אני לא יודעת, לא טעמתי.
אתה יודע אם יען הנגב. They could still be around, you don't know that, אף אחד לא בדק מה שצריך. אבל איך קראו לה אז, איך קוראים לה בחול? יען הנגב.
בטח סיריאן. בטח סיריאן.
זה אוסטריץ, זה אוסטריץ.
כן, בטח סיריאן.
אוסטריץ נגב.
סיריאן?
אוקיי, מגניב. אני בעד שנאכל את כולם.
שווי בשר יען על פיצה.
כן, זה לא משהו.
אוקיי, אז תודה רבה לכולם. ותודה רבה למדענים הטובים שעומלים יום ולילה על מנת להפוך עולם זה למוזר יותר.
בטוח שכולם יש... אינטרסים כלליים כאלה.
כן. ותודה למאזינים, ותודה לך שני, ותודה לך אירן, ותודה לך אביב, ותודה לך ברק.
תודה לך ירון.
תודה לך ליאורה.
תודה לך ירון שהיית בפאנל לשלשום.
כן.
היית גדול בפאנל.
טוב, ביי ביי.
להתראות.
ביי.
ירון, שבת, שלום. למה אתה יותר לא אומר להתראות?